שלום רב באולפן בני הראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד היום עם שר החוץ האמריקני מייק פומפאו המבקר בישראל. השניים דנו בדרכי ההתמודדות עם נגיף קורונה, יישום תוכנית השלום של הממשל האמריקני וסיפוח שטחי יהודה ושומרון. נתניהו ציין בפתח הפגישה כי עצם קיומה בתקופה זו מהווה הדות לעומק היחסים בין ישראל לארצות הברית. נמשכת מגמת הירידה במניין חולי הקורונה בישראל. מספר החולים הפעילים עומד היום על 4,104 נדבקים, כך עולה מנתוני משרד הבריאות. על פי הנתונים, ביממה האחרונה נפטרו מהנגיף שני בני אדם, ובכך עלה מניין קורבנות הקורונה בישראל ל-262 נפטרים. מערכת הביטחון נערכת למספר אפשרויות הסלמה מצד הפלסטינים במקרה של יישום החלת הריבונות הישראלית על שטחי יהודה ושומרון ובקעת הירדן. נוסיף פרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
בצבא סימנו למעשה שלושה תרחישים ולשם הם מכוונים. לפי תרחיש הקיצון, יהיו הפרות סדר המוניות בצירי יהודה ושומרון, כולל אש מאלפי הנשקים המצויים בידי ארגוני הטרור. לפי התרחיש השני, במידה ותהיה גם פעולה בשטח, לא מן הנמנע שהאירועים יקרינו גם על רצועת עזה והם יחזרו לפעילות הטרור כפי שהייתה בעבר. לפי התרחיש השלישי והפחות קיצוני, כל עוד הדברים יישארו בגדר הצהרות וללא פעולה כלשהי בשטח, יהיו אמנם הפרות סדר, אבל לא מעבר לכך.
חבר הכנסת משה גפני מבהיר כי אסור שסיעת ימינה לא תהיה חלק מהממשלה הבאה. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מוסר כי בימים האחרונים חבר הכנסת גפני מנסה לגשר בין הליכוד לימינה בניסיון למנוע את פירוק גוש הימין. יום פטירת האדמו"ר רבי מנחם מנדל מרימינוב, מראשוני מפיצי שיטת החסידות בפולין. כתבנו ישראל בן צבי מציין כי הרבי הבטיח להמליץ טובה בעולם העליון לכל מי שידליק נר לעילוי נשמתו ביום הסתלקותו שחל היום. עדכונים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. ולסיום התחזית, היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, חם מהרגיל עד שרבי, מחר בלי שינוי ניכר במידות החום. ועד כאן חדשות כל חי.
הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
בשם השם נעשה ונצליח, שלום רב, מאזינים יקרים, צהריים טובים, התגעגענו אליכם, אתמול לא היינו כאן. אנחנו היום בהפוך על הפוך, מאוד מעניין ומרתק. כבר אני, כדי לא למתוח אתכם, אני אספר לכם שאנחנו אחרי הפרסומות, נדבר עם האבא של הילד שנעדר כל הלילה, היו חיפושים והמדינה הייתה על הרגליים. בסוף, ברוך השם, הוא נמצא. אז האבא שהיה ער כל הלילה ועברו סיוט לא קטן, מוכן עבורנו להמתין עוד קצת כדי לדבר איתנו. לספר לנו מה קרה, וגם להודות להשם. את התוכנית עורכת ומפיקה יעל איבר צייטלין, על הביצוע הטכני מוטי קופפר. כמו ששמעתם בחדשות, וצריך עוד להגיד את זה, היום יוטט אייר, היורצייט של רבי מנחם מנדל בן יוסף מרימינוב, זה השם, רבי מנחם מנדל בן יוסף מרימינוב. זכר צדיק וקדוש לברכה, יש אומרים שמי שמדליק היום נר לעילוי נשמתו, יש אומרים להדליק 40 יום, לא יודע, אבל לפחות היום, כן, כולם. זה יועיל בסייעת הדשמיה לזיווג, והוא הבטיח שהוא יכיר טובה למי שידליק לו נר ביום הזה, ויפעל עבורו ישועות. אז בואו נצרף את זה לישועות של אגב עומר, של התפילות, של רבי שמעון, של הזוהר הקדוש, יהיה לנו גם את הכוח של רבי מנחם מנדל מרימינוב, זכר צדיק וקדוש לברכה. קצת על התקופה וההתרחשויות, אני רוצה לחבר לכם קצת נתונים, כדי שאולי אנחנו לא שמים לב משטף האירועים וההתרחשויות, אנחנו חיים כל יום את היום, ולפעמים קשה לנו לחבר נתונים של מה שקורה במשך שבועיים או שלושה, זה קורה המון, אבל בחרתי אחד, וזה ההתפטרויות. שר הבריאות, הרב ליצמן, במשך שנים, כל כך נלחם על תיק הבריאות, מעולם לא ויתר עליו, יהדות התורה לא ויתרה עליו. פתאום עכשיו הוא מתפטר. אז אמרנו, טוב, אולי הבינוי, אולי לא יודע מה, בסדר, מתעייף. אבל השבוע מתפטר אחריו מנכ״ל משרד האוצר, שי בעבד. למה הוא התפטר? לא יודע. אתמול, במפתיע, מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימנטוב, אנחנו היינו אומרים בהלצה, שיש לנו כל יום שיעור כלולי בערב, הרייבד, בנימין נתניהו והגייבד, משה בר סימנטוב, והוא גם הוא מתפטר. וזה מעניין, כי לכאורה, אחרי ההצלחה הגדולה שלהם בטיפול, במשבר, לשיטתם, היו צריכים, עד הרבה, לרכב על גלי ההצלחה, ואני שואל, למה הם מתפטרים? מה הם יודעים שאנחנו לא יודעים? לא פתאום קם אדם בבוקר, הוא מחליט שהוא מתפטר, ואחד אחר, ולא יודעים מי בדרך. מה הם יודעים שאנחנו לא יודעים? האם הם יודעים על התפרצות גדולה שבדרך? אני לא יודע מתי, שבוע, שבועיים, חודשיים, שלושה, הם מדברים על ספטמבר. יכול להיות שהם מעדיפים להיצרב בזיכרון הציבורי כאלה שתלו את הנעליים בשיא, בזמן, ולא רוצים להיות במשבר הבא שכנראה יהיה קשה מאוד, ומן הסתם גם יהיו בו כשלים, ואז הם מעדיפים ללכת עכשיו הביתה. אבל מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שאם אני מעריך נכון, לא יודע, אין לי ראיות, אני מעריך שכן הם יודעים משהו, והם מעדיפים לא להיות בספינה בזמן שזה יקרה, שהיא תטלטל בים. הם ירדו באי, בחנייה, הם ירדו מהספינה, ואמרו, יאללה, שים מישהו אחר. זה אומר שאנחנו צריכים להמשיך לשמור על ערנות, ועל זהירות, ועל כל הכללים, זה חיים, זה פיקוח נפש, זה ברור. לא לחשוב שאין מחר, לכו תראו מה הולך בתל אביב, לכו תראו מה הולך בכל הארץ, וכולם מסתכלים מה קרה שהדליקו מדורה במאה שערים. כל המדינה הייתה שם. אבל מאה שערים זה יותר תופס, אבל זה לא העניין שלנו. א', זה לשמור על הכללים, ולא להיכנס לשעננות ולחשוב שהכל נגמר ומאחרינו. ב', לחזור בתשובה. כי מדובר, ואני מתעקש על זה כל הזמן, עד שיום אחד זה יצא לעולם, שזה וירוס מעבדה וזה לא עטלפים, כנראה שחלק מהתכנות שלו זה קצת לנוח עכשיו, או לעשות איזושהי מוטציה ולשנות תכונות, והוא מתכונן להתקפה הרבה יותר גדולה. אז צריכים להיזהר ולזכור את הכללים ולשמור את הכללים. ב', יש כבר עכשיו משבר כלכלי אצל רוב הציבור, ואנחנו לא יודעים עוד לאן זה הולך. צריכים להמשיך, להתחזק באמונה, ביטחון, שרק השם יכול לעשות, רק השם יכול לעזור, אין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. עוד משהו שרציתי להגיד לכם, פנו אליי אתמול על משפחה ברוכת ילדים, שביתם נשרף כליל, אבא אברך, חי מהיד לפה, גם זה עולה בקושי, והלך הכל, פשוט הלך הכל, גרים כמדומני בדרום, באופקים, ואם יש אנשים טובים ששומעים אותנו, גרים באזור או לא באזור, רוצים לעזור למשפחה כזו, אני אפרסם כאן טלפון ותבוא עליכם ברכת טוב. הטלפון לאלה שרוצים לעזור למשפחה הזו, 0533-17-17-75. ואני חוזר, 0533-17-17-75. אנחנו בעזרת השם אחרי הפרסומות, כמו שאמרתי לכם, נדבר עם הרב ירוחם וייס, אבא של הילד שנעדר אתמול בלילה והיו חיפושים והסעיר את העולם. נדבר גם עם יושב ראש הכנסת אורחים מירון, הרב יעקב פרל מוטר. הוא נדבק בנגיף, טופל במשך שבועיים וחצי בבית החולים לניאדו, סייעתא דשמיא, מצבו השתפר. נדבר איתו על מצבו ועל תחושותיו, איך נראה ל"ג בעומר תש"פ. נדבר גם עם כתבנו לענייני חוץ, שלומי ריזל, גם קצת על הנתונים בעולם, ויותר בעיקר על העולם היהודי, וגם על הביקור של שר החוץ האמריקאי מייק פומפאו כאן היום בארץ שעות ספורות, ומה ולמה. כל זה בעזרת השם אחרי הפרסומות. נצא עכשיו להפסקה.
עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו. עובדים על זה. תוכנית מגזין לתעסוקה ופרנסה בתקופה של קורונה. כשהעולם כולו מתמודד עם משבר כלכלי חסר תקדים, כל חי מציגים תוכנית מגזין מיוחדת שתענה על כל השאלות ותעניק את כל המידע שאתם צריכים כדי לדעת להשתלב בחזרה בעולם העבודה. והשבוע על הכנה ללימודים ולימודי מקצועות הבסיס. עובדים על זה. יום ראשון בשעה 21:00 בהגשת אפרים דוד, כאן בכל חי. בחסות מרכזי ההכוון למגזר החרדי, הפזורים ברחבי הארץ, כוכבית 5882.
אינטרנט רימון, בהטבה מיוחדת שמחזירה אתכם לשגרה. חודשיים ראשונים ב-50% הנחה למצטרפים חדשים. 1-800-222-234.
השבוע המחשמל של השנה הגיע. חגיגת מוצרי החשמל של ישראל לשבוע אחד בלבד. 24% הנחה על מאות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. נותרו עוד 3 ימים בלבד. לפרטים חפשו עלם בגוגל או ייכנסו לחנויות ולאתר. כפוף לתקנון.
קרקע להשקעה בפרדסחן הקרקור רק ב-119,000 שקלים, ורק במלכה השקעות. חייגו עכשיו ועשו את עסקת חייכם. כוכבית 57-51.
תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית, מגוון רחב ומותאם של מסלולים. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 3463.
אינטרנט רימון, בהטבה מיוחדת שמחזירה אתכם לשגרה. חודשיים ראשונים ב-50% הנחה למצטרפים חדשים.
1-800-222-234.
מהפכה!
מהפכת המחירים של המשקפיים נמשכת. משקפיקס, חנות המשקפיים הזולה בישראל, מסגרות ב-100 שקלים בלבד. מולטיפוקל מ-480 שקלים בלבד. עדשות מגע 6 יחידות, רק 45 שקלים. מוזמנים לחגוג איתנו, בארונוביץ' 10, בני ברק.
משקפיקס.
באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. לדוגמה, קרטון אוף קפוא אשפר 17.90 שקלים לקילו, קרטון ירחיים או שוקיים קפוא אשפר 23.90 שקלים לקילו, כבד אוף קפוא אשפר 13.90 שקלים לקילו. אשפר בהשגחת בדץ נווה ציון בנשיאותו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן. המחירה בחנויות אשפר. אשפר מבינים בבשר.
שלום, שמי אלחנן. ביתי בשנות הבגרות שלה, כשהגיעה לתקופת מבחני הבגרות, היא אובחנה כחרדתית. ניסינו מספר טיפולים בחרדות שלא הועילו כמצופה. כשהבנו שהכל מתחיל בראש, הגענו לאלפה בריין. מאז הכל הרבה יותר קל, ואת המבחנים היא עברה בצורה יוצאת דופן. אני ממליץ גם לכם לנסות.
המרכז לשיפור תפקודי המוח, אלפה בריין סנטר. טיפול לא חודרני, לכל גיל, טיפול שישנה את חייכם מהקצה לקצה. Alpha Brain Center, עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין, והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים.
שלום לכם, כאן מדברת סבתא של שמוליק ותמי. רציתי לספר לכם שהשבוע הנכדה שלי, השם ישמור אותה, שלחה לסבתא שלה, זאת אומרת לי, דיסקונקים, מתכונים, רבניות, מלא נשים שמחות ותוכניות, בקיצור את כל העולם השמח שבחוץ עד הבית. לא משנה שאני הבנתי שהיא קיבלה את זה חינם מקשת הפקות, כי הם יצאו במיזם שכל הסבתות בישראל צריכות לצאת מדיכאון ולהתחיל לסמוח. שומעים על הקול שלי שאני כבר כן. טוב, אז תתקשרו, 1-700-55-9898.
נתיב פיתוח, מובילים את הבנייה כבר 30
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
פתוח ובטוח. קניון סנטר וואן מזמין אתכם לבוא וליהנות מחוויית קנייה נעימה ובטוחה, בהתאם להוראות משרד הבריאות, תוך שמירה על כללי הבטיחות בשבילכם. מחכים לכם בחנויות הקניון עם הטבות, מבצעים והרבה געגועים. פותחים קיץ בריא בקניון סנטר וואן, ירמיהו 43 ירושלים.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
עכשיו אנחנו אומרים שלום וברכה לרב ירוחם וייס. צהריים טובים, הרב וייס.
שלום.
תודה רבה שאתם מדברים איתנו, למרות שמן הסתם עברתם לילה ארוך, קשה, מותח, מתיש, ואתם בטח עייפים. אבל זה סיפור שגם יכול לחזק אותנו הרבה באמונה, שתף אותנו. כולנו בלילה היינו ככה במתח, בחרדה, ילד קטן, נהדר פתאום, לא יודעים איפה הוא. ספר לנו קצת, בבקשה.
כן, אז ככה. בערך בשעה 11, 11 וחצי בלילה, גילינו שהילד לא בבית.
בן כמה ילד?
בן 6. בן 6, הוא לא בבית. קודם בהתחלה, התחלנו לחפש באזור של הבית, לא מצאנו אותו. אחרי חצי שעה גייסנו את המשפחה שלי, המשפחה שלי ושל אשתי. וחיפשו בכל האזור, גם קצת מחוץ לאזור. בערך בשעה אחת בלילה, ראינו שאין ברירה, הרמנו את המשטרה. ובאמת פה המקום להודות בכל הארגונים, ארגון השומרים וארגון זקה. כל הארגונים שפה באזור, באמת, וגם הקהילה. הרבה, היה פה עשרות בחורים, אברכים שבאו לעזור. עם רכבים, עם אופנועים, עם מקום. ובקיצור, התחילו לחפש, הגיעו עד לגבעתיים, פתח תקווה, רמת גן. חיפשו, פשוט הפכו כל אבן. והילד לא נמצא. בערך בשעה 2 בלילה, המשטרה הגיעה אצלי לבית, חיפשו בכל הבית. במקרר, במקפיא, איפה שאתה רוצה, בכל מקום קפסו, מתחת למיטה, הילד לא פה. הוא לא בבית.
גם החיפוש של המשטרה לא מוצא אותו?
כן, החיפוש של המשטרה לא מוצא אותו. גם ארגון הצהלה חיפשו בבית, גם לא מצאו. לא חיפשו עם כל השיטות של המשטרה, שיש להם איך לחפש בבית, בארונות, בכל, הילד לא נמצא. קיצור, ככה כל הלילה חיפשו, באמת, הרבה באמת הבחורים מתנדבים הגיעו, באמת, חיפשו ו...
מה עובר עליך בזמן הזה, הרב וייס? עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה?
אני אגיד לך את האמת, אנחנו ברוך השם יהודים, יש לנו רבנים, אני חסיד סאטמר, יש לי, האדמו"ר שלי גם בניו יורק, זה פשוט לא היה לברירה, הרמתי טלפון לאדמו"ר, בקיצור, אדמור אמר, הוא ישן, השם יעזור, עד הבוקר הוא יהיה.
ככה הוא אמר? הוא אמר, הוא ישן?
הוא ישן, הוא ישן. הוא אומר ככה, ביידיש אמר, הוא ישן טוב. ישן טוב, הכל בסדר. אבל עם כל זה, היום מאוד מאוד, אבל האמונה, היה אמונה, אמרתי לאשתי כל הלילה, תראי. נמצאו אותו בדרת השם בריא ושלם. ככה עבר הלילה, וכשבשם בבוקר נהיה אור, אז המשטרה הגיעה ועוד פעם התחילו לחפש בבית, בבניין, למעלה, בכל החצרות באזור, בכל ממש, הכל, בשש בבוקר התחיל הכל מחדש. כל החצרות בגלל שנהיה אור, התחיל הכל מחפה, מחדש. ככה חיפשו עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, והילד לא נמצא.
וואי.
עזרו כל המצלמות באזור, לא רואים את הילד. היה גם מצלמה אחת מול הבית שלי, שם ראו את הילד. בערך ב-11 וחצי, שיצא מהבית, ואחרי כמה נקודות חוזר לבית, אבל אבל הוא לא בבית. איך בדבר בתשע בבוקר, כשכל הילדים שלי קמו, היה אחת מהגיסות שלי, היא אמרה שרצו לעשות סדר עם המיטות. אז ככה, יש לי בית כזה שלוש מיטות, והמיטה האחרונה מלמטה היה כמעט הכל בפנים, חוץ מזה 15, אולי 20 סנטימטר היה בחוץ. קיצור, אז את המיטה הראשונה הכניסה, וזה נכנס. המיטה התחתונה, היא רוצה להכניס, פשוט לא נכנס. ופתאום הילד מתחיל לצעוק, איי, איי, מה?
הוא היה שם?
כן, ישן שם, מי בערך 12 בערך, 11 וחצי, שם ישן כל הלילה.
וכל החיפושים, כל המשטרה, כל הצול, אף אחד לא הגיע למיטה הזו?
אף אחד, באמת, המשטרה חיפשה גם מתחת למיטה. רק פשוט המיטה האחרונה למטה היה כמעט עד הקיר. ולא היה אחד שחשב שאולי בסנס את המטר הזה הוא שם.
טוב, זה המקום להגיד תודה רבה להשם על הישועה הגדולה הזו.
נכון. להשם, באמת, אין לי מילים להודות לשם ולכל המתנדבים וכל הארגונים שעזרו במשך הלילה. כולם, באמת.
הרב ירוחם וייס, אנחנו נשחרר אותך שתוכל ללכת קצת לישון אחרי כל הלילה והיום הזה. ברוך השם שנגמר בטוב, שתראה נחת מכל יוצא חלציך, בבריאות איתנה וברק בשורות טובות.
תודה רבה.
תודה רבה. איזה סיפור, וואי. אלפים, אתם רואים, מה זה מזכיר לי שהאדם לפעמים מחפש את הישועה שלו בכל העולם, והיא נמצאת ליד הנעל שלו. זה מה שקרה פה עכשיו, אלפים, גבעתיים, פתח תקווה, רכבים, אופנועים, זקה, משטרה, עניינים, מצלמות, והוא בכלל פה בבית. זה גם צריך לתת לנו לפעמים איזשהו חיזוק, שיש לנו איזה משהו שנראה חוסר עונים, ואנחנו מרגישים את כל העולם, אומרים, תירגע. זה נמצא אצלך, זה הכל בסדר, לא קרה כלום. זה רק ניסיון קטן מהשם יתברך. טוב, אנחנו עכשיו נדבר עם כתבנו לענייני חוץ. אני מכתיר אותו כראש דסק החוץ של רדיו קול חי. שלומי ריזל, שלום, צהריים טובים.
שלום רבנו לו, צהריים טובים.
אז בוא נתחיל עם הביקור החפוז של שר החוץ האמריקאי מייק פומפאו. מה קרה?
תראי, באופן רשמי הדיון הזה, הפגישה, אני חושב זה באמת די חפוזה, וגם יוצא דופן, יש עוד טיסות, אתה יודע, בפרט עם הקורונה שמשתדלת בארצות הברית, זאת כבר הגיעה לבחירים בבית הלבן. באופן רשמי היא נגעה בשלושה נושאים שונים. הראשון זה ההסכם בעצם, ההסכם להקמת ממשלת אחדות, זה נושא שבו נאמר פחות קשור לאמריקאים. השני, זה הנושא של הסכם, כל הקטע של הסיפוח, כל הקטע של תוכנית המאה. והשלישי העיקרי, זה בעצם הוא צד כראשון, כי הוא באמת הכי חשוב, הנושא של הקורונה, של ההתמודדות מול הקורונה, של ישראל וארצות הברית. ישראל במובן מסוים מקדימה את כל העולם, ולכן היה חשוב לדבר על זה. עכשיו, למעשה מה שאומרים, שהפגישה באמת נגעה בקורונה, אבל לא בהתמודדות של ישראל ושל העולם, אלא יותר בהקשר הסיני, נושא שאתה, האמת יושב עליו כבר הרבה זמן, על האחריות של הסינים, על כל מה שקשור לזה. הרי יש עכשיו סוג של אימות חזיתי בין ארצות הברית של טראמפ ופומפאו לבין סין.
איך הוא בא לידי ביטוי האימות הזה? זה בצעדים מעשיים או רק בהצהרות בינתיים?
תראה, יש מאבק גיאופוליטי. קודם כל, המאבק ביניהם כרגע זה בהצהרות. זאת אומרת, שסין תשלם על חלקה נקרא לזה הפצת, או באם מניעת הפצת הקורונה. זה עוד משהו שאנחנו נראה בהמשך, אבל מעבר לזה, יש מאבק גיאופוליטי חזק בין ארצות הברית לבין סין על שליטה בעולם. פעם זה היה המאבק בין המערב למזרח, היה בין ארצות הברית לרוסיה, היום זה מול סין, שב-2013 יזמה את מה שהיא מכנה דרך המשי החדשה, בנייה של דרך יבשתית וימית מסין לאירופה ולארצות הברית וליבשת אמריקה, ובמסגרת הזו בעצם הם לוקחים 60 נמלים אסטרטגיים בכל העולם, וכולם מתחברים לאיזשהו מסלול וירטואלי שמתחיל בסין. וזה משהו שגרם לדחיקת האמריקאים הרבה מקומות, כי הסינים באים לכל מיני נקודות אסטרטגיות, גם באפריקה וגם באסיה, וגם באירופה, אומרים, אנחנו נבנה לכם את הנמל, אנחנו נטפל אותו, אנחנו הסינים הרי יודעים לעשות הכל, ובתמורה עצמנו זכויות כאלו ואחרות. מה שזה גורם, זה גורם שהרבה מדינות נכשלות, אבל חשובות מבחינה אסטרטגית, גם באסיה וגם באפריקה, מסכימות לתת לסינים דריסת רגל במקום האמריקאים. האמריקאים רואים שהאינטרסים שלהם הולכים ונעלמים, ולצערנו הרב, ואני מאמין שגם ביום מן הימים, אולי יהיו חקירות בנושא הזה, הסינים קיבלו דריסת רגל חזקה מאוד גם בישראל. צריך להבין שכל החברות הסיניות האלו, של בניית נמלים ושל רכבות קלות וכולי, הכל זה חברות ממשלתיות, אין חברות פרטיות בסין שעוסקות בדבר.
גם רכישת תנובה על ידי הסינים זה גוף ממשלתי סיני, או שזה כבר יזם?
גם זה גוף ממשלתי, וגם הרכבת הקלה שבונים בתל אביב זה גוף ממשלתי. עכשיו, כשיש לך רכבת קלה, יש בטח בתל אביב מקומות שהם יותר, נקרא לזה רגישים או אסטרטגיים, שיש לך רכבת קלה שנעה למטה, זה משהו בעייתי. עכשיו, זה עוד כלום, זה עוד כסף קטן, יש בעיה הרבה יותר גדולה, של החקרת נמל חיפה על ידי הסינים. נמל חיפה זה משהו אסטרטגי, יש לדוגע נמל צבאי, ולפי פרסומים זרים יש שם כל מיני דברים במעגן הצבאי בחיפה, וישראל הסכימה להחכיר אותו לסינים, שינהלו אותו במשך 25 שנה. הסינים מבחינתם רואים את ישראל כחלק מאוד אסטרטגי במערך של דרך המשי החדשה שלהם, כיוון שהיא באמת השער לאירופה, ולכן הם הגיעו פה עם שורה של הצעות מפתות, וישראל הסכימה להם, והאמריקאים אמרו אפילו, ברגע שהסינים יקבלו את נמל חיפה, שזה אמור להיות בסוף השנה הנוכחית, אנחנו נפסיק להביא את הצי השישי האמריקאי לישראל, כי הוא יגון בנמל חיפה כמו שהוא עושה בדרך כלל, ואז הוא יהיה חשוף לידי הסינים. כשהסינים מנהלים את נמל חיפה, זה אומר שהם עושים הכל, הם יודעים כל מה שקורה, כל מי שמגיע, הם שולטים עליו, וזה מסוכן מבחינת ריגול. עכשיו, לא רק זה, ישראל למשל הסכימה לתת לסינים להתמודד ולזכות במכרז להתפלת מי ים שנמצא בבסיס, באזור חוף פלמחים פה במרכז.
אז מה בעצם הביקור של פומפאו היה נו 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 לישראל, לשם כך הוא בא היום, או?
כן, 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 לחלוטין כן, לחלוטין כן. טראמפ גם הכריח את ישראל, סליחה, לפני שנה להקים איזושהי ועדה שתבחן השקעות סיניות בישראל. הסינים השתוללו ואימו, והיו להם מנופי לחץ מול ישראל, אבל עכשיו, בגלל שהקורונה מפנה אצבע מאשימה בעולם כלפי הסינים, ויש פיחות במעמד שלהם, באמת מאשימים אותם בהרבה דברים, ויש גם סינה כלפי הסינים, אז ארצות הברית מנצלת את זה כדי לדחוק את רגלי הסינים, מכל מקום שהם יכולים, וכמובן גם ממדינות שהן בעלי בריטן, כמו כאן בארץ, ולכן באמת עיקר, ככה הורים לפחות, באופן לא רשמי, עיקר הביקור של פומפאו נובע מהדבר הזה, פשוט להגיד לישראל, תפסיקו את שיתופי הפעולה עם הסינים, כי זה פוגע בנו. למשל, מה שאמרתי לך, המכרז להתפלת מי ים בחוף פלמחים. בחוף פלמחים מתבצעים ניסויים של טילים ישראליים, שחלקם משתמשים בטכנולוגיות אמריקאיות. ואז כמו פה אומר לישראל, אתם נותנים לסינים דריסת רגל מרחק של קילומטרים בודדים מאיפה שטכנולוגיות אמריקאיות סודיות נמצאות בשימוש. זה דבר שיחשוף את הסודות שלנו הצבאיים בפני הסינים. אוקיי? אותו דבר פריסות של רשתות תקשורת בארץ. הסינים אמורים להפעיל בארץ רשת תקשורת חדשה, וזה דבר שכמובן יחשוף הכל בפני הסינים. זו טעות שעשו אותה גם בארצות הברית, וטראמפ החזיר את הגלגל אחורה, ואמריקאים, כיוון שהם מעורבים עמוק במה שקורה בארץ, לא רוצים שזה יקרה גם כאן. אז אתה יודע, יש גם את עסקת המאה שהיא דבר חשוב, יש גם את הקמת הממשלה, וכל אלו הם באמת דברים שבשוליים, לעומת מטרה הרבה יותר חשובה מבחינה גלובלית לאמריקאים.
תן לי רגע קצת סקירה על מצב הנגיף בעולם, סיכומים, סיכום ביניים, בוא נקרא לזה, בעיקר העולם היהודי. למשל, שמעתי שרק בבריטניה זה משהו כמו 450 יהודים שנפטרו, בארצות הברית משהו כמו 3,000 או 4,000. מה אתה יכול לספר לנו קצת על התוצאות נכון לעכשיו?
תראה, אני חושב שהנתון המעניין כרגע שאלת השאלות היא צרפת, כי בצרפת יש קהילה יהודית גדולה מאוד, 400,000 איש, אולי זה לא מלא, אבל יחסית לקהילות יהודיות בעולם, צרפת היא אחת הקהילות הגדולות היהודיות בעולם, אני חושב מספר 4 או 5, בוודאי הכי גדולה באירופה, וממש בדקות האחרונות מספר המתים בצרפת חצה אפילו את זה של ספרד. 26,991 בני אדם שמתו. עכשיו, כיוון שבצרפת יש קהילה יהודית חזקה, השאלה היא מה מספר היהודים שנפטרו שם. יש טענות בקהילה הצרפתית שלפחות 1,000 יהודים צרפתים, הרבה יותר ממספרם היחסי באוכלוסייה, מתו מהנגיף, אבל יש מי שבקונססטואר, בהנהלת הקהילה היהודית המקומית שם, מטשטש את זה ולא מאפשר גליפה של הנתונים החוצה. כלומר, יש בטוח 300-400 יהודים שנפטרו בצרפת, זה מעבר לכל ספק. השאלה אם יש באמת הרבה יותר מזה, נקרא לזה יהודים שהם רשומים כיהודים והם לא חברים פעילים בקהילה. כיוון שלקהילה, לקנסיסטואר לפי אותה טענה, לארגון הגג של יהדות צרפת, יש אינטרס להחביא את מספר היהודים האמיתי, יכול להיות שזה המצב גם בקהילות אחרות שיש...
אני חושב בכלל, שלומי, שכל הרוב המספרים שמפורסמים בעולם הם שקריים ולא נכונים, ומתתים פה את האמת, ויש הרבה שמתים לא מהנגיף, ואומרים, יאללה, שים אותו על הנגיף, עוד יהיה פה, עוד יהיה פה סיפור גדול.
כן, תראה, זה לכאן ולכאן. למשל, באיטליה אומרים באמת שבתי החולים ועיריות מרוויחות מזה שהם מתייגים כל מקרה מוות כנגיף, כיוון שהן מקבלות על זה כנראה איזשהו תגמול או כסף למאבק בנגיף, והן נתנו...
הם מרוויחים משני הכיוונים, גם מתפטרים מהנטל...
אבל בגלל שקורה ברוסיה, רוסיה היום המדינה בתוך חודש, זינקה להיות המדינה הרביעית בעולם, השלישית בעולם, עם מספר החולים הגבוה ביותר, כבר 250,000 בני אדם, ולעומת זאת, רוסיה אומרים, יש לנו רק 2,000 מתים, שזה אומר, אחד לכל פחות... בוא נאמר, אחד לכל 1,050 חולי קורונה מצא את מותו. זה מספר...
הזוי, זה לא יכול להיות.
פרח. כן. ובאמת אומרים שברוסיה יש הרבה יותר מתים, אבל רשויות שם מסתירות את זה. כל מדינה משבשת אולי, וגם לא כל מדינה, יש הרבה מדינות שמשבשות את מספר המתים לטובתם. ברוסיה מורידים את המספר כדי שלא יהיה, לא תהיה תרומת בדעת הקהל לקראת הבחירות שם, גם ככה המצב של פוטין בשפל, ובאיטליה, כמו שאתה אומר, ויש שטוענים, הם מוסיפים את המספר, מנפחים אותו ועושים מת אחד לכל 30 חולים, כדי לנצל דברים אחרים.
שלומי ריזל, כתבנו לענייני חוץ, תודה רבה לך, תודה.
תודה לך, כל טוב.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם הרב יעקב פרל מוטר, יושב ראש הכנסת אורחים מירון. שלום הרב, צהריים טובים.
שלום וצהריים טובים.
אז...
היה צריך להיות צהריים היום הרבה יותר טובים מאשר המצב שלנו.
לשם כך כן. התכנסנו, לשם כך התכנסנו, כן. כבוד הרב, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
כן.
גם אתה נדבקת בנגיף הזה, טופלת במשך כן. שבועיים וחצי בלניאדו, סייעת דשמיא, המצב השתפר. כן. איך זה? איך זה לשמוע שנדבקת? מה עבר עליך?
אני טוען משהו אחר, אני טוען שאני נדבקתי לגמרי בתל השומר. אני הלכתי עם אשתי שם לבדיקות, ואני טוען ששם נדבקתי, לא במקום אחר.
אוקיי, ואז אתה...
מה?
כן, בבקשה, בבקשה.
אני לא רוצה פשוט לספר ברדיו את הכל, כי אני בכל אופן צריך את תל השומר עוד, אז אני לא יכול לדבר את כל הדברים, אבל יש לי הרבה טענות על ההתנהגות שהיה להם כלפי אשתי, צורה מחפירה ביותר. אז לכן אני לא רוצה, אני הייתי משהו בלניאדו.
עזוב, בוא נרד מזה, הרב פרל מוטר, בוא נרד מזה, זה הכי טוב.
אני מדבר עליך כלפי הנגיף, מאיפה קיבלתי את זה? קיבלתי את זה שם. התנהגו ואז זרקו אותנו, אתה מבני ברק, תלך מפה. כן.
ואז אתה, ואתה עובר את התקופה הזו עם האשפוז.
הייתי בידוד של שבוע, כן. הייתי באשפוז בלניאדו, אני יכול לשבח אותם על הצד הטוב ביותר שזה מלון חמש כוכבים, חוץ מה שאנחנו מסכנים בסגורים. אבל היה פרופסור לדנשטיין שם והכל, על הצד הטוב ביותר, אחים, אחיות, יחס לחילונים, אנשים רוסיות שלא יודעת מילה עברית, לא יודעת מה זה שבת, איזה יחס טוב היה להם שם בבית חולים.
הרב פרלמוט, אתה נמצא בבידוד, והראש שלך נמצא כל הזמן במירון, אתה יושב ראש הכנסת אורחים במירון, ואתה חולם כבר להחלים כדי להגיע להילולה הגדולה במירון.
נכון.
ומה קרה פתאום?
ולא נתנו לי פשוט. אני יכלתי לצאת כבר לפני שבועיים, אני טוען, ולא נתנו לי. בסדר, אמרו שאתה עוד חיובי, אי אפשר. הבנתי אותם, לא יצאתי עד שקיבלתי שלילי. ברוך השם, קיבלתי שלילי כבר.
ברוך השם, בריאות איתנה ואריכות
ימים. אני חייב לתקן, פרופסור לוינגר, לא לוינשטיין, טעיתי אולי. כן.
עכשיו, תספר לנו על התחושות שלך, על איך נראה ל"ג בעומר מירון תש"פ, איפה היית, מה ראית, מה אתה יודע, מה אתה מרגיש?
אני רוצה להגיד לכם שצריכים רק לבכות על מה שהיה. כולל רדיו קול חי, שהוא דיווח שיש 50 איש בהדלקה, ואיש רדיו קול חי הוא 51, מצטער מאוד. אנחנו ראינו את הכל בטאבלט, הראו לנו פה מחשב, והיה לי פה, וראיתי את הכל, היה שם למעלה מ-150 בהדלקת בויין. ועוד דברים, ומי הגיע לשם? אנשים שבהחלט לא שייכים לרבי שמעון. אנחנו, אני ביקשתי אישור, אחד מהוועדת החמישה, מהרב פרויליך, שיחיה. ביקשתי ממנו אישור, לא קיבלתי לעלות למירון. עוד.
למרות שאתה יושב, אתה יושב ראש הכנסת אורחים מירון, ואתה לא קיבלת?
לא. ואני אוכיח לך, אנשים אחרים שמקורבים לצלחת שהממשלתית קיבלו.
גם הזמרים החילוניים קיבלו.
נכון. איזה חוצפה זה? הזמרים שלי שכל שנה ואני תזמור את מירון כל השנה הייתי צריך להיות, ולא נתנו לנו, אז מישהו אחר התלבש על התזמורת. אני לא רוצה, יש הרבה הרבה מה לדבר. עכשיו, על מה שקרה אחרי צהריים, זה תוצאות של מרד, מרי אזרחי. כמו בכל העולם יש מרד, גם פה היה מרד. והמשטרה צריכה לעשות חשבון, כולל משרד הדתות, עם כל השטויות שלהם. אני לא יודע, מי שהיה יחד מעורב פה, לא יודע, אני לא רוצה להגיד מי השמות. כן? אבל זה מצב קטסטרופלי ביותר. אז היה מרי, אז עצרו ושחררו, והיום, תתאר לך שנפסו לפרידמן, והרב של מירון, לא נתנו להם לעלות להדלקה בהחלט, איפה זה נשמע? כולם הגיעו מכל המקומות, רבני הקדושים ורבני התמים, כולם הגיעו. רק הרב של מירון, הרב שטרן, והרב פרידמן, שהם הרב פרידמן הוא היחידי שנמצא כל יום במירון, מתפלל כל התפילות. לא נתנו להם לעלות להדלקה, שהם יעשו הדלקה? איפה זה נשמע? אני לא מבין, איזה אבסורד זה.
פניתם למישהו מהגורמים המוסמכים? קיבלתם תגובה?
פנו. זה פה ממשלת משטרה, ועושים מה שרוצים. אני לא רוצה להגיד לך עוד פוליטיקה בדברים, כי זה לא הזמן עכשיו. אבל אם תצאו פעם נשב ונדבר. בואו נחכה עוד חודש ותראה מה שיהיה. יש הרבה מה לדבר.
טוב.
על העניין של פלג, אם שמעת על העניין הזה כסף בזויר פלג, פורים לגבוימר, בעניין של 3:20 יוים, שעסק כתוב במגילה בפרק ח', תזכור את המילים שאני אמרת לך עכשיו, אנחנו נדבר בעוד חודש, חודש וחצי, תזכור, אתה לא חייב שידור, אז אתה חייב לדבר איתי, ואז תשמע הרבה דברים. אבל עכשיו צריכים לפתוח את מירון. מירון צריך להשתחרר. האר צריך להשתחרר מתחת ידי הגויים. שאלו אותי באחד הרדיו כשדיברתי, 90, בנתניה, מה זה גויים, זה משטרה? אמרתי, אני לא יודע מי זה. גם היה במצרים משטרה, גם יש בכל המקומות משטרה, אנחנו לא מדברים.
טוב.
מי שלא נותן, יהודי, איך אמרו? יהודי לא, אח לא זורק אח, אותו דבר פה. יהודי לא יכול להתפן רציה, לעלות לאח מירון.
הרב יעקב פרלמוטר, אני מתנצל בפניך, יש לנו כאן דיווח על כנראה פיגוע, אתה יכול להישאר איתי, אתה יכול לרדת. שלום לפרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום הרב משה, שלום גם למאזינים. כן, אנחנו מדברים על ירי בכניסה לבית החולים תל השומר. זה הדיווח הראשוני שאפשר למסור אותו. אני לא יכול להגיד ממש בדקה הזאת עדיין פרטים נוספים, כי לפי מה שדיברתי עדיין האירוע הזה מתהווה, ולא ברור כנגד מהו, על רקע מהו. צריך עוד כמה דקות פשוט להתארגן, כיוון שזה לא מקום מורגל, כלומר ברגע שאתה מגיע הנסיבות של האירוע מדברות על כך שמישהו מגיע, לכן אני משתמש במילה מישהו, ועדיין לא יכול לומר אם מחבל או אדם שלוקה בנפתו, אדם שהתרגז על הצוות של בית החולים, מגיע לכניסה לבית החולים תל השומר ופותח שם בירי. כרגע כוחות ביטחון הוזעקו למקום הזה, ממש תוך 2-3 דקות, הרב משה, אני אחזור לכם.
אז בוא נעשה ככה קובי, אני אצא לפרסומות, יש לך 4 דקות לפחות, תתעדכן ותחזור אלינו. תודה קובי, תודה רבה. בואו נצא להפסקת פרסומות.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
אינטרנט רימון, בהטבה מיוחדת שמחזירה אתכם לשגרה. חודשיים ראשונים ב-50% הנחה למצטרפים חדשים. 1-800-222-234.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. פתחנו קו חם לילדי הבית החם. בקו מועברים להם סיפורים, הפעלות ותוכניות. וכן יש מענה להורים המתמודדים. הם מקבלים עזרה, ייעוץ ותמיכה נפשית. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית.
איפה אני יכול למצוא מידע על מקרים חיוניים שמותר לי בהם לצאת מהבית?
פה!
ואיפה אני יכולה לברר אם מותר לי להפעיל את העסק?
פה!
ואם אין לי מושג ירוק לגבי התו הסגול, איפה אני יכול לקרוא עליו?
פה!
איפה? פה!
פה! בפורטל החירום הלאומי. הפורטל החדש המרכז ממשרדי הממשלה והרשויות את כל המידע שאתם זקוקים לו בחירום.
איפה?
פה! בכתובת info.orf.org.il.
באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. קרטון אוף קפוא אשפר 17 שקלים ו-90 אגורות לקילו. המחירה בחנויות אשפר. אשפר, מבינים בבשר.
התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד. הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל. מזגני תדירן, טורנדו, אלקו, קולר ואלקטרה בהנחות ענקיות וגם 5 שנות אחריות על ההתקנה. ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל.
המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
שלום, שמי אלחנן, ביתי בשנות הבגרות שלה כשהגיעה לתקופת מבחני הבגרות היא אובחנה כחרדתית. ניסינו מספר טיפולים בחרדות שלא הועילו כמצופה. כשהבנו שהכל מתחיל בראש, הגענו לאלפה בריין. מאז הכל הרבה יותר קל, ואת המבחנים היא עברה בצורה יוצאת דופן. אני ממליץ גם לכם לנסות.
המרכז לשיפור תפקודי המוח, אלפה בריין סנטר. טיפול לא חודרני, לכל גיל, טיפול שישנה את חייכם מהקצה לקצה. אלפה בריין סנטר, עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
תלפן ודאי את זכויותיך, בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5700, כוכבית 5700. פתיחת תיק חינם.
חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין, והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים.
שלום לכם, כאן מדברת סבתא של שמוליק ותמי. רציתי לספר לכם שהשבוע הנכדה שלי, השם ישמור אותה, שלחה לסבתא שלה, זאת אומרת לי, דיסקונקים, מתכונים, רבניות, מלא נשים שמחות בתוכניות, בקיצור את כל העולם השמח שבחוץ עד הבית. לא משנה שאני הבנתי שהיא קיבלה את זה חינם מקשת הפקות, כי הם יצאו במיזם שכל הסבתות בישראל צריכות לצאת מהדיכאון ולהתחיל לשמוח. שומעים על הקול שלי שאני כבר כן? טוב, אז תתקשרו, 1-700-55-9898.
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה. ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. פיצה פון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
אירוע ירי בתל השומר, אנחנו עוד לא יודעים אם זה רקע לאומני או רקע אחר. שבים אליך, פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום רב משה, לפחות את כל הפרטים אני יכול לתת עכשיו מהשיחות שלי, גם עם המשטרה, גם אנשי שבא, גם אנשי מודיעין אחרים, ביטחון אחרים. והתמונת מצב היא כזאת, לפני זמן קצר מגיע גבר חמוש עם סכין, הוא מנסה לדקור או דוקר למעשה בכניסה לבית החולים את המאבטח שנפצע באורח קל כתוצאה מהדקירה הזאת. מאבטחים נוספים ירו במחבל הזה, באיש הזה, באדם הזה. שוב, המילים שלי עם סלשים לכל דבר, כבר שגם למערכת הביטחון וגם למשטרה עדיין לא ברור מה הרקע שם, והוא זה שנפצע קשה, לכן הירי היה כאלה של המאבטחים, הדקירה הייתה של אותו אדם שביצע את האירוע הזה. כרגע האירוע הזה הסתיים, כלומר אין יותר נפגעים חוץ מאשר המאבטח שנפצע קל והאדם הזה נפצע באורך קשה, וכרגע בודקים את הנסיבות, כיוון שהוא פצוע קשה, קשה כרגע לברר את הנסיבות הללו. אני מניח ששוב תוך 2-3 דקות אחרי השיחה הנוספת שלך נוכל לקבל גם תמונה מצב על הדבר הזה, אבל בכל אופן מדבר באירוע שמתרחש בכניסה לבית החולים תל השומר, קצת שונה מאשר כל הדברים האחרים, אבל יכול להיות שזה באמת על רקע פלילי או על רקע של תסכול בזמן הזה, בתקופה הזאת, מכל מה שמתרחש, כיוון שלהיכנס לתוך המרחב הזה קצת יותר סבוך, אבל מכיוון שמדובר כאן לפי התמונות שאני מקבל בגבר שלא בטוח שזהותו יהודית, לכן אני מסתייג מכל הדברים ולא יכול לומר חד משמעי, אבל אני מניח שתוך כמה דקות גם האירוע הזה יתברר. בכל מקרה האירוע הזה מסתיים, כאמור מאבטח פצוע באורח קל, האדם הזה שניסה שדקר אותו למעשה פצוע קשה, אבל הירי כאמור לא היה של אותו אדם אלא של אנשי כוחות הביטחון שם. וצריך לזכור שגם הבוקר הזה אנחנו מדברים על המשך, כבר דיברנו אז ממש בדקות הללו שאנחנו מדברים, נמשך המרדף הגדול מאוד.
זאת הייתה השאלה הבאה שלי, מה באמת קורה שם?
אנחנו כבר מכירים הרבה שנים, כן.
בבקשה, זה חשוב.
שני עדכונים אפשר לומר בדקות אלו, גם למפקד האוגדה נמצא שם, גם כל ראשי פיקוד המרכז, אנשי שבק. למעשה ישנם כמה וכמה עצורים, יותר מאשר 15 עצורים בקרב אנשי הכפר יבד או מחבלי הכפר יבד. אף אחד לא יכול לקבוע ממש בוודאות, גם נכון לדקה הזו שאנחנו מדברים, 1:48, האם מדובר אכן באותו המחבל או מחבלים שהשליחו את האבן הזו על ראשו של עמית בן יגאל, השם יקום דמו. בכל מקרה מדובר בוודאי באנשים שמחבלים ופלסטינאים שהיו מעורבים באירוע הזה, כיוון שכולם שם היו על הגג. מה שקרה באירוע הזה, להבדיל מאירועים אחרים, בדרך כלל מלווה את כל האירוע הזה מטוס ללא טייס או מזלת, מטוס זעיר ללא טייס שמצלם מכל עבר ונותן גם תמונת מצב לקוחות, כולל מי שהיה אמור להיות על הגג. אבל באותו רגע היה גם מקרה אחר של יידוי אבנים בקצה האחר של הכפר, של האזור הזה, והמזלת כוון למקום הזה, כיוון שהיה ברור שהכוחות מתחילים לצאת מן הכפר הזה, וחשבו שהאירוע הזה מסתיים, או כמו שאומרים, זה לא מסתיים עד שלא מסתיים. במקרה הזה אין תמונות אמיתיות מן הגג, לכן כל מי שהיה שם המרחב נעצר. בודקים כרגע האם הם קשורים ישירות לאירוע הזה, בוודאי שהם קשורים, כיוון שהם היו קשורים לאירוע הזה, וזה לא רק שטור קורה שם, זה גם קורה הבוקר הזה במחנה הפליטים מלפואר, באזור חברון, גם שם ההתפתחויות של אימותים, וכל הדברים הללו מובילים אותנו גם לביקור הזה של פרופאו, שהכל בצילו של הסיפוח והלא סיפוח, אז כל ההתארגנות הזאת של הפרחה
עוד, עממית. עוד נדבר על זה, מן הסתם יהיה לנו עוד הרבה לדבר על זה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך, תודה.
תודה.
עכשיו אנחנו אומרים שלום לרב יעקב דרזי, צהריים טובים.
צהריים טובים, משה. אני רציתי לדבר על הגאון רבי יהודה זיית, עליו השלום, שהוא זכה לבנות את התלמוד תורה הראשון הספרדי בבני ברק.
שתילי זיתים.
שתילי זיתים, לפני, זה השנה 45.
כן.
עכשיו, הבן אדם הזה, היה, הוא למד, המקור שלהם זה בחלב, הוא למד בישיבה בארצות הברית, והם עלו ארצה. אבא שלו אמר, אנחנו חייבים לעשות בבני ברק תלמוד תורה שיהיה עם דרך ארץ, עם מידות, עם יראת שמיים, עם הכל כמו שהיה בחלב. אז הוא השקיע לו, הוא נתן לו את הכל, והוא הבן הרביעי, כמו הבן הרביעי של יעקב אבינו, יהודה, גם אותו שם, ואז הוא בנה את המקום הזה, לפני כ-45 שנים, זה היה שנה 45, כמו שאמר לי גיסי. עכשיו, הבן אדם הזה, אתה לא רק מוצא מקום מסודר.
אבל זה לא רק, זה לא רק תלמוד תורה שתיל הזיתים, הוא גם פתח ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, הוא הקים אימפריות של תורה.
נכון, והיה לו כולל שם באותו מקום, לא רק, הם היו קמים בבוקר, היו לומדים דף יומי לפני הנץ, היה נץ, אחרי זה שיעור בהלכות, ואחרי זה בלילה היה לו כולל ערב עד שעה 10. הכל דופק ככה, אחד לאחד. עכשיו, מי שרואה את המקום, לא רק סדר וניקיון, איזה דרך ארץ, איזה סדר של התלמידים, משהו להלל ולשבח. וזה זה אדם שהוא נחשון שהיה בבנה בנושא הזה, אבל לא
אתה צודק, אתה יודע למה אני פיניתי לך את הדקות האלה לדבר על הרב יהודה זיית, כי הוא היה ראוי לקבל קצת יותר זמן, שידברו עליו, הוא נפטר בתוך התקופה הסוערת של הנגיף, עם כל הסגר על בני ברק, ואתה יודע, הרבה דברים גדולים וחשובים נבלעו בתוך המאומה שהייתה, ולכן טוב שאתה מדבר עליו, תמשיך, בבקשה.
אז ולכן, ללכת, לראות ילד בהפסקה, ניקח דוגמה. אתה לא ראית אותו שהוא היה מרים יד, הוא לא צועק, הוא רק נכנס, ילדים זה, ישר, ואתה רואה אותם בשקט, בלי שהוא ירים את הקול שלו. בפעם הראשונה שהוא עשה, ילד לא התנהג טוב בהתחלה, אז הוא עמד על מה שזה.
אתה גם למדת שם כילד?
לא, אני לא זכיתי, זה היה אחריי זה נפתח.
אוקיי.
אבל בכל אופן, זה אדם שנראות את ה... כשאדם עושה דבר לשם שמיים, אתה רואה את הבנייה, ואני אומר על אותו עיקרון, זה גם אתמול היה הזכרה של מי שפתח את ערוצי הקודש הראשון, רבי פנחס כהן, עליו השלום, שמה זה להיות נחשון? אתה עושה איזה משהו, ואתה עושה, אתה יודע עכשיו, אתה בונה, ואתה עושה את זה, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הסייעת הנשמע, וזה מה שיש שם. מי שרואה את הסדר, את הניקיון, את הדרך למידה, אתה רואה שמונה זה שמונה.
אני מפנחס, אני מפנחס לא למדתי סדר וזמן, אני קורא לו פנחס, אבל זה רבי פנחס הכהן הצדיק, אני למדתי ממנו נחישות, עקשנות, אומץ, לא לפחד מכלום, לא לראות, לא רואה כלום, הולך עד הסוף, עובר דרך הקיר, לא יודע, עושה יש מאין, אבל הולך על המטרה, והמטרה הזו כל כך הייתה קשה להשגה, אבל כשהיא הושגה, היא כבר פרצה את הכל, לכל הערוצים ולכל מה שברוך השם יש היום, זה הכל פנחס, הכל רבי פנחס כהן, זה הכל שלו,
הכל בזכותו, הוא נפטר, לא עלינו בלי ילדים. אבל כל מי שיתחזק בערוץ הקודש, כאילו ילדו, זה הילדים שלו. זה רבי פנחס כהן.
זה לא רק אז, זה גם היום. אני חושב שגם הערוצים הקיימים היום נולדו מהמאבק ההוא, לכן הם גם אושרו. כי היה מאבק גדול מאוד. אז מן הסתם, אם לא הייתה מאבק, גם את זה לא היו נותנים. ברוך השם שגם את זה יש היום, ושומעים ומתחזקים, וזה עובד, וימשיך לעבוד בעזרת השם.
זה אני אומר, מי שרוצה להשקיע, תראה איזה השקעה, אני מביא את שתי הצדיקים האלה, שבעזרת השם, אני ניקח רק דוגמה פשוטה בנושא הזה, כשאתה נחוש במשהו ואתה הולך עד הסוף, הקדוש ברוך הוא נותן לך סייעתא דשמיא.
אין דבר העומד בפני הרצון.
והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לגאולה שלמה, 45, בדיוק גימטריה גאולה, בנחת ורחמים.
אמן, תודה רבה רב יעקב דרזי, גם אתה היית חלק מהקמה. תודה רבה לך, תודה.
יום טוב.
תודה. אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה ליעל איבר צייטלין, למוטי קופפר שהיה לביצוע הטכני, לראש דסק אקטואליה אסתי פלד, לכם המאזינים היקרים, תודה רבה. שאתם איתנו, שתמיד יהיה לכם טוב, נשתמע.